בואו ראינו את השיטות השונות בקשר להבנת הגדרת שיעבוד כשיעבוד קרקעות. ראינו מצד אחד את רשי ורבי נחננאל שמדברים על התפייה, הודעה, ואז הגענו לשאלת מלווה על פה, בלי שטר. ובואו ראינו את בעלי התוספות שמדברים על השיעבוד, או אם זה השיעבוד העקרוני, או אם זה האפשרות לגבות, אבל בתוך השיעבוד. ראינו מצד שני את הרמב"ן. הרמב"ן מדבר על התפייה. והוא אומר שהמקרה שזה לא נחשב שיעבוד קרקעות, הוא כשאין את השטר בפנינו, או אין את העדים בפנינו. הוא לא יכול לגבות מהקרקע. זה תלוי בתפייה בפועל. בואו נחזור לדברי הרמב"ן, מובאים בראש. רמב"ן כתב דבר ברוך את הכל הקושיה לא נכונה, דקול מודה במקצת שאין בו עדים כאן חייב. ואפילו תפוע עולם ממנה לי ביות לך בשטר, אפילו אם זה בשטר, ועבד ממני השטר. והלא אומר, אין לך ביות אלה 50 בשטר, חייב הוא שבועה דאורייתא. כיוון דאמר דאין השטר כאן, ואין יכול לגבות בו מן המשובדים, לאו שיבוד קרקעות מקרי. השאלה איננה אובייקטיבית, האם יש שיבוד או אין שיבוד. השאלה היא מה יש בפנינו, האם הוא יכול לתבוע קרקע או לא. והראש לעומת זאת, יותר בכיוון בעלי התוספות, הוא דוחה את דברי הרמב"ן, ואומר שזה לא תלוי במה שיש בפנינו. אין דבריו נראים לי, כיוון שיבוד הדאורייתא. אפילו מלווה על פה נמי נשתעבדו נכסיו, וכו' וכו'. הלכך אין שיבוד קרקעות תלוי, לא בעדים ולא בשטר. למען דהית לשיבוד הדאורייתא, אלא על כל הלוואה נשתעבדו נכסי הלווה. יש שיעבוד אובייקטיבי, זה נחשב שיעבוד קרקעות. לזה הגענו בשיעור אתמול. יש שאלות על מה שעשינו אתמול? בסוף השיעור, אני הבאתי את ההסבר של נחלת דוד, ואני מקווה שאנשים יצא להם לחשוב על זה יותר, שמסביר שהמחלוקת בין הרמב"ן מצד אחד, ותוספות והרש מצד שני, המחלוקת תלויה לשיטתם בהבנת היקף שיעבוד הכולל קרקע. אם יש שיעבוד, וחלק מהשיעבוד זה גם שיעבוד על הקרקע, איך רואים את השיעבוד הזה? האם רואים את זה כשיעבוד קרקע, כי ברגע שיש קרקע זה העיקר, או שיש שיעבוד שחלק ממנו קרקע, וחלק ממנו לא קרקע. ובעצם השאלה הזאת מתחילה עם שאלת רקע. גם כשיש שיעבוד קרקע, למה אי אפשר להשפיע מישהו על החלק של השיעבוד שיש בו מטלטלים? יש שיעבוד של קרקע ומטלטלים, אז אל תשביעו אותו על השיעבוד קרקע. תשביעו אותו על השיעבוד מטלטלים. מי באמת אומר משהו שמעין זה? מי באמת אומר שבמקרה מסוים שיש שיעבוד קרקע עדיין אפשר להשביע אותו כי יש גם שיעבוד מטלטלים? איזה חלק של הרמב"ן? היש אומרים ברמב"ן. בואו נחזור ליש אומרים ברמב"ן. חלק השני. ויש מי שאומר, דבעדים, אף אגב דאיקה שיבוד קרקעות, איקה נמי שיבוד מטלטלין ומחייב. אבל שטר זה משהו אחר. שטר זה משהו אחר, תכף נחזור ליש אומרים. מה אומר יש אומרים? כשיש עדים, יש אמנם שיבוד קרקעות, אבל יש גם שיבוד מטלטלין. לכן אתה משביע אותו על השיבוד מטלטלין. תוספות בבבא בתרא קוף עין ה' עמוד ב', אני שלחתי תמונה של התוספות הבוקר, הוא מפרש את המצב של השיעבוד אחרת. הוא אומר שכוונת שיעבוד דאורייתא היא שהשיעבוד חל רק על הקרקע. זה לא שיש קרקע ומטלטלין. שיעבוד דאורייתא הכוונה שעיקר השיעבוד על הקרקע. כמו שהיש אומרים בעצמו מפרש במקרה של שטר. בואו נמשיך עם יש אומרים. אבל שטרה, משום קרקעות הוא דקה תפילה אין שיבי, דשטרה למטלתי לא קטבי, ועיקר שיבודי המקרקי, הוא כמעט תפס לדמי, כי כתב המקרקי תפה. לכן התפייה מקרקע. יש אומרים מחלק בזה בין שטר לבין מקרה רגיל של שיבוד הדאורייתא. אבל תוספות הבין שגם בשיבוד, במלווה על פה, שיבוד הדאורייתא הכוונה שעיקר השיבוד על הקרקע. וכך מובן שתוספות יכול לומר שהסיבה שאי אפשר להשביע על שיעבוד, הסיבה היא החוב העיקרי, החוב האובייקטיבי, כי לפי תוספות החוב האובייקטיבי זה באמת קרקע. אבל הרמב"ן מבין שיש שיבוד כפול, כמו יש אומרים, יש שיבוד מטלטלין ויש שיבוד קרקע. ולכן הוא לא יכול להסביר כתוספות שהפטור בנוי על ההגדרה האובייקטיבית כשיבוד קרקע. כי העובדה שהחוב מוגדר כשיבוד קרקע לא מבטלת את השיבוד המטלטלין. יש שני שיבודים, שני חלקים של השיבוד. ולכן לפי הרמב"ן, מה הופך חוב, מה הופך שיבוד לשיבוד קרקעות, אם אובייקטיבית יש את שני החלקים, אז מה צריך כדי להפוך את זה לכפירת שיבוד קרקעות? צריך את הטענה, צריך את התפייה על הקרקע. לכן הוא צריך לפרש שזה תלוי בתפייה ולא בחוב האובייקטיבי. וכך מובן התגובה שלו ליש אומרים, בואו נמשיך ברמב"ן. ואין טעם זה מחובר, אלא הטעם לפי שכל מה שאדם טורף מן הלקוחות, עיקר שיבודו עליו. ועיקר טענתו, אותו הוא תובע. השאלה איננה אובייקטיבית, איך מוגדר החוב. היש אומרים רצה לומר, שבעדים עיקר החוב מטלטלין עומד כשל עצמו, בשטר עיקר החוב זה הקרקעות, אומר רמב"ן, לא, זה לא נכון. יש קרקעות ויש מטלטלין. מה מגדיר חוב כחוב של קרקעות? מה שהוא בא לתבוע, לטעון, לטרוף, מה שהוא בא לקחת, זה מגדיר את המקרה כמקרה של שיבוד קרקעות. שאלות על הנקודה הזאת, שבעצם השלמה של מה שראינו אתמול. אוקיי. היום, נראה, נסיים היום. אתם סיימתם את הסוגיה? כן, אוקיי. בואו ננסה לסיים היום. אני רוצה להוסיף שלוש נקודות. הנקודה הראשונה זה לחזור לשיטות האחרות. היש אומרים והרי מגש. בואו נחזור ליש אומרים שהרמב"ן מביא. במה חולק היש אומרים על הרמב"ן? אני חושב שהיש אומרים מסכים לרמב"ן שזה תלוי בתפייה. איך אתה רואה שהיש אומרים מסכים שזה תלוי בתפייה? בואו נראה בסוף דבריו בקשר לשטר. כמאן דתופס לודמי, הלכך כי כתבה מקרקעי תבה. שוב, השאלה היא מה התפייה. אבל יש אומרים סובר, שלמרות שגם עדים יוצרים שיבוד על הקרקע, יש הבדל מהותי בין עדים ושטר. כי בשטר השיבוד ממוקד בקרקע. זו הסיבה שבן אדם כותב שטר. וכיוון ששטר ממקד את השיבוד בקרקע, לכן אוטומטית רואים את התפייה כתפיית קרקע. אבל בעדים זה לא נכון. בוא נראה דבר. אבל שטר משום קרקעות הוא דקטבי לאינשי. ושטר למטלתי לא כתבי. ועיקר שיבודי המקרקעי. ולכן כמנדת אפס לודמי. הלכך כי כתבה מקרקעי כתבה. רואים את התפייה כתפיית קרקע בגלל שהשטר ממקד את השיבוד בקרקע. בעדים יש אמנם שיבוד קרקע, יש שיבוד מטלטלין, ולכן בן אדם יכול לתבוע את המטלטלין. אבל בשטר אי אפשר לתבוע את המטלטלין. כי השטר משנה את החוב, אתה כתב, ולכן גם רואים את התפייה כתפיית קרקע. נראה לי שהרי מגש משלב בין דברים שונים שראינו. ראינו את הרמב"ן, הראש, בעלי התוספות כמו הראש. בואו נתמקד ברי מגש ואז ברם. אני חושב שהרי מגש מאוד דומה למה שאמרנו, אבל בצורה מעניינת. יש לרי מגש תשובה שמובאה בשיטה מקובצת כאן בבבא מציעא. מצד אחד, לשונו של הרי מגש משתמעת כרמב"ן, שזה תלוי בתפייה בפועל. הוא אומר בעמוד 8 כאן, אם היה השטר יוצא לפנינו, כן, תלוי אם השטר בפנינו עכשיו, אם השטר בעין, זה תלוי למעשה במה שאתה תובע. אם יש שטר, אבל זה לא בפנינו, לא אומרים, השטר מגדיר את זה כחוב של קרקע, ולכן אי אפשר להשפיע. כמו שהרמב"ן אמר, אם השטר כאן, ואתה משתמש בזה כדי לדבורה, אז החוף גם קרקע, ואם השטר לא כאן, אז זה לא חוף של קרקע. אז זה מאוד דומה לרמב״ם. מצד שני, כבר ראינו, וכך גם כאן, שהרי מגש מבין את המקרה של סלויים דינורים, כשיבוד קרקעות, גם מצד טענת המלווה, על כל החמש. הוא לא יכול לקבוע חמש עם השטר הזה, נכון? כי כתוב סלויים דינורים. אבל כשהמלווה בא ואומר, אתה חייב לי חמש, ומציג את השטר, כאילו השטר הזה הולך על כל החמש. נכון? אתם זוכרים את הרי מגש בבבא בתרא, בוא נחזור לדבריו. בעמוד חמש, אשתקח, טעני חמש, דקטורין מלווה אתנאי ובמשמע בשטרה. וכיוון שכן הוא, דקקפר בלובה, מהני חמש, דקטורין מלווה, הבי לי כפירת שיבוד קרקעות הועיל, והי שטרה אפשר למהבי חמש. כיוון שאפשר לפרש שהשטר על החמש, כל החמש נחשב שיבוד קרקעות. אבל רגע, אמרת שזה תלוי במה שהוא יכול לגבות בפועל, נכון? אם השטר לא בפנינו, זה לא שיבוד קרקע, כי אתה לא יכול להשתמש בו. אז כיוון שהשטר הזה אפשר להוכיח בו רק שתיים, אז למה אתה אומר שכל החמש זה שיבוד קרקעות? אתה לא יכול לגבות חמש עם השטר הזה. כולם מבינים את השאלה שאני שואל? לא הבנת זה? מצד אחד, הרי מגש אומר, כמו הרמב״ן, שמה מגדיר משהו כשיבוד קרקעות? היכולת של המלווה לטבוע, נכון? בפועל. אם אין שטר בפנינו, זה לא שיבוד קרקעות, נכון? עכשיו, במקרה של סלעים דינורים, כמה המלווה יכול לטבוע עם השטר הזה? שתיים. אז איך הרי מגש בבבא בתרא אומר שכל החמש רואים כשיבוד קרקעות? אם זה תלוי במה שהוא יכול לטבוע. ג'אן, הבנת את הגושה? לכן שוב, אני חושב שזה השאלה של איך אתה רואה את התביעה. הרי מגש מבין ששיבוד קרקעות תלויה במה שאפשר לגבות בפועל. אבל כשהמלווה מביא שטר, הוא מביא את השטר איתו. והוא אומר שהשטר על חמש, כל החמש נחשב שיבוד קרקעות. כי המלווה משתמש בשטר הזה לעשות את התפייה שלו. ולכן תכלס הוא לא יכול לגבות חמש עם זה. אבל הוא תובע חמש עם זה. הוא בא לטבוע חמש עם השטר הזה. ולכן כל התפייה שלו מוגדרת כשיבוד קרקעות. למרות שהוא לא יכול לקבוע. אם הוא בא בלי שטר ואומר שיש שטר, זה לא אומר שום דבר. אבל הוא בא עם שטר ואומר שהשטר הולך על חמש, למרות שהוא לא יכול להשתמש בשטר לחמש. אבל כיוון שהשטר יכול להתפרש כחמש, הוא הגדיר את החוב כחוב של חמש על קרקעות. אז זה דבר אחד, להוסיף בקשר לרי מגש. עכשיו בוא נגיע לרן. בוא נחזור בעצם לרן בשבועות. גם ברן בשבועות רואים משהו מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם שמתם לב, זה בעמוד 6, ובוא נחזור. בראשית דבריו הוא מסביר שלמה זה לא נחשב שיבוד קרקע במקרה של עדים. הוא מביא את הדין שלנו של רבחיה, רבחיה בת רייטה, פיו שאינו מחייבו כנס, מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו כנס, עם הדין שמחייבים אותו שבועה, סליחה רבחיה, כמה הייתה? ואז הוא אומר, ואם תאמר, למה הוא נשבע במקרה של יש עדים? כן? מקרה של רבי חייא, שיש עדים שמחייבים אותו על החצי, למה הוא נשבע על השאר? הקיים עליו בבבא בתרא, שיבוד דאורייתא. מיל ועל פה גובה בין מן היורשים ובין מן הלקוחות, דבר תורה. וכיוון שכן, 50 הללו שמעידים בהם עדים, שיבוד קרקעות נינו, והבה ליה כהודה בקרקעות וכפר בכלים, זה פטור. למה אתה נשבע במקרה של רבי חייא כמה הייתה? יש עדים, עדים מחייבים מהקרקע. כולם הבינו את הקושיה של הר"ן? כן? יש לומר, אי בדאמרי סעדי שעדיין יש בידו 50 זוז שהלווהו ולא פירעו, אם העדים מעידים לא רק על ההלוואה, אלא גם שלא הייתה פירעון, הוכנמי. אלא הוכבה מה יסקינן? כגון שהעדים אינם מעידים אלא שהלווהו. הם לא יודעים על הפירעון. ומלקוחות לא גבי דתיינינן לא הודיל מפארי, טוענים עבור הלקוחות שאולי יש פירעון. תכלס, זה לא חוב של קרקעות. למה זה לא חוב של קרקעות? כי אי אפשר לגבות עם העדים האלו. זה נשמע כמו הרמב״ם, נכון? זה תלוי בהאם אתה יכול לטבוע קרקעות או אתה לא יכול לטבוע קרקעות. אבל אז, הר"ן ממשיך, ומקשה משמועת מודה במקצת. והקאטי היא כלמדה, מודה בקצת, החייב רחמן איך היא משכחת לה, תאהביה לה הודה וקרקעות. מה הקושה שלו? הוא תירץ את הקושה הזאת, לא? הוא תירץ שבמקרה שלא יודעים אם הייתה פירעון, אז זה לא חוב של קרקעות. אז מודה במקצת, כשהוא מודה, כן? זה לא חוב של קרקע, מה ההבדל? למה הוא מקשה שוב? ודרך אגב הוא גם מתרץ אחרת. מה התשובה שהוא נותן לקושה השנייה הזאת? הנמיל דין את הרייטה, והשתה תקן רבן דמיל והפה אינו גובר מן הלקוחות, לכן אפילו אם מסעדי דאוספי ולא פארי ויש לו קרקע ישב על השאר משום דלבטר, תקנתה, אין כאן שיבוד קרקעות, שינו את... למה הוא מביא את זה רק כאן? מה היחס בין החלק הראשון ברן והחלק השני ברן? התשובה היא ברורה, מה ההבדל בין החלק הראשון של הדיון והחלק השני של הדיון? בחלק הראשון של הדיון הוא מדבר על מה כמחייב, מה מחייב אותך בשבועת מודה במקצת בחלק הראשון? מבחיע כמה היית, מה מחייב אותך? עדים. בחלק השני על מה מדבר הר"ן? מה מחייב אותך בשבועת מודה במקצת? ההודעה שלו. עכשיו זה שונה. כשעדים מחייבים, שם הפטור תלוי בתביעת התובע. כי אין משהו אחר, אין הודעה, נכון? אני אומר שאתה חייב לי מאה, אתה אומר שאתה חייב לי כלום. אז עכשיו, על מה בסיס החיוב? התביעה. העדים והתביעה. והתביעה שלי תלויה במה שאני יכול לגבות. וכיוון שאני לא יכול לגבות קרקע, התביעה שלי זה לא קרקע. אבל במקרה של מודה במקצת רגיל, כשיש הודעה, שם הכל תלוי בהודעה. עכשיו, השאלה היא, האם ההודעה היא הודעת קרקע או לא? וזו הקושה של הר"ן. והקאטי היא כלמדה. מודה במקצת, דחייב רחמן, איך היא משכחת לה? דהוהביה להודה בקרקעות. פה זה הודעה של קרקעות. כי ברגע שאני מודה שאני חייב לך, ויש לי קרקעות, בום! אני חייב לשלם קרקעות. ההודעה היא הודעה שמחייבת קרקעות. עכשיו, פה השאלה היא מה ההגדרה של החוב. לא איך רואים את התפייה. בחלק הראשון של הר"ן, מדובר במקרה שהחיוב בא על ידי התפייה. ואם כן, השאלה איך רואים את התפייה. בחלק השני, החיוב בא על ידי ההודעה. השאלה איך רואים את ההודעה. אז זו הנקודה השנייה, הרי מגש משלב בין הדברים. מצד אחד, זה תלוי בתפייה, אבל התפייה תלויה במה שיש בשטר. הר"ן אומר שיש שני מסלולים. לפעמים זה תלוי בתפייה, מקרה של עדים שמחייבים. לפעמים זה תלוי בהודעה, מקרה שההודעה מחייבת. והנקודה הזאת של הר"ן, אנחנו רואים גם בשיטה המקובצת, ובזה נסיים עוד נפקא מינה. עוד נפקא מינה של השיטה המקובצת. הראשונים שואלים, בדעתי עמד א', הגמרא שואלת, למען דמר הלך בתור, מה היית צריך לקרוא למהותי קרקע משפועה? הכל קרקע הלכו. הגמרא אומרת, היית צריך לקרוא, היכד החפר בבורת שכינו מערות, או היכד התענו כלים וקרקעות, אוקיי. הראשונים מקשים, תוספות כדוגמה, דבר עמד חלמי בחלק השני, ואם תאמר, למה היית צריך למהותי משפועה די אחד? אולי צריך את המיעוט למעט מקרה של עד אחד. בתור זו באמת מקבל את הקושיה הזו. יש לומר, משום דמתנית די נשבין על קרקעות, מרי בשבוע דמודה במקצת, ולכן חורה הדין של נשבין על הקרקעות הולך גם על מודה במקצת, ולא רק עד אחד, אבל בעצם הוא מקבל את הקושיה. דרך אגב, תור זאת אומר, שהמשנה של אין נשבין על הקרקעות, מרי בשבוע דמודה במקצת. המשנה הזו מדברת על קרקעות, לא שיבוד קרקעות. תוספות מבין ששיבוד קרקעות דומה לקרקעות. מה שדיברנו כל הזמן. אוקיי. וכך גם בחידושי הר"ן. בוא נראה את חידושי הר"ן. גם הוא מקבל את הקושיה. חידושי הר"ן מנגיש שהחלק הזה בגמרא זה מהגאונים, לאו מעיקר הגמרא הוא. ובאמת זה לא קושיה חזקה. ובוודאי דפירחי דמאי איץ צריך קרא למהות הקרקעות, לאו פירחי גמורה היא. דאיקה לאוקמי מיעוטה דקרא כשעד אחד מעידו ועלה כופר בכל. היה אפשר לומר שכל המיעוט הולך על מקרה של שבועת יד אחד, זה לא קושיה גדולה, אלא שהגמרא רצתה לפרש בצריכות, אוקיי. תוספות והר"ן מקבלים את הקושיה. אבל השיטה המקובצת מביא בשם רבו, מישהו יודע מי היה רבו של השיטה המקובצת? הרדב"ז מביא בשם רבו את הקושיה הזאת, והוא אומר אחרת. ויש לומר, דיד השפירא מקשה, דמכלל ופרט ממתינן ליה, אבל מיעוט הטוב בכתיב ואחד מן האלמות יקרקעות. ועלה כאמר קרא כי הוא זה, דהיינו מודה במקצת, ולא שבועת עד אחד. הגמרא לא יכלה לתרץ שהמיעוט בא למעט שבועת עד אחד, כי הפסוק מדבר על מודה במקצת. ועסיק הדעתי, דמהודאה נתמעטו הקרקעות, דכתיב כי הוא זה, אבל מכפירה לא נתמעטו. באמת אפשר לטבוע קרקעות ולהשביע אותו על ידי שני עדים, על ידי עד אחד. איפה המיעוט של קרקעות? בהודעה. כמו שראינו בהסבר של השני המסלולים ברד, זה לא סתירה. רן יגיד שיש הבדל בין שני עדים ועד אחד, בסדר. מה שראינו, משהו דומה לרן בקשר לשני עדים והודעה, אנחנו רואים ברדב"ז. הרדב"ז מבין שבסופו של דבר הכל תלוי בהודעה. איך רואים את זה? דמהודעה נתמעטו הקרקעות. זה שאלה של ההודעה. שבועות שתלויות בהודעה, ולא שבועות שתלויות בכפירה. ולכן כששאלנו, האם החוב של כפירת שיבוד קרקעות, האם ההגדרה כשיבוד קרקעות, תלויה בחוב האובייקטיבי, תלויה בתפייה, בכפירה, בהודעה. ייתכן שזה תלוי. בעדים, במקרה שהחיוב נובע מעדים, זה תלוי בתפייה, כי אין הודעה. במקרה של הודעה, זה תלוי בהודעה. ייתכן שיש הבדל גם בין הודעה ועד אחד. עד אחד זה שונה, כי זה לא כמו שני עדים. זה לא בדיוק אותו הדבר. טוב, מקווה שזה תוספת שהעיר לכם מעבר למה שראינו בעיקרי הדברים אתמול. ומחר, כמנהגנו בקודש, אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. יום חמישי, צריכים להתחיל סוגיה חדשה. כפירה והודעה במקצת. אוקיי, ואנחנו שמחים שרב פרוני חוזר אלינו. ויצא השמש וזרח השמש. אנחנו מתגעגעים לאיתן. שאמרתי שהם יחזור אלינו בקרוב, שכוח לרפרוני מראש.